מרק פרנדי חי בתוך סיפור של עגנון. כלומר, הוא חי באמת, הוא קיים, פגשנו אותו כשהיינו לפני כשבועיים בביקור בהונגריה. ספק אם הוא קרא אי פעם את עגנון, אבל הוא חי בתוך מעשייה עגנונית. הוא יושב בכיתון צפוף, ממש בעליית גג כזאת של מסעדה יהודית קטנה ששמה קרמלה בלב בודפסט. מולו שולחן עץ גדול, עליו מגולגלים כמה ספרי תורה ומגילות ישנות, וקצת מעל השולחן, בזווית של 90 מעלות מול עיניו, יש קיר, בקיר יש חלון, והחלון משקיף על מטבח המסעדה שלמטה, מתחתיו. כי מרק פרנדי הוא גם סופר סתם, וגם משגיח כשרות, והוא מתקן את העולם ההונגרי בשני סוגים של השגחות. גם מתקן את ספרי התורה שמולו, בודק אותם, מגיע אותם, מחפש טעויות בכתרי האותיות, וגם משגיח על קרמלה, לא רק משגיח על כשרות ספרי התורה, אלא גם על קרמלה שהיא המנהלת והמבשלת של, והמלצרית של המסעדה היהודית הקטנה הזאת שנושאת את שמה, קרמלה, לבל היא תסתה חלילה מחוקי הכשרות. פגשנו אותו שם, את הדמות הציורית הזאת, בביקור שורשים משפחתי וקסום וגם מעורר מחשבות בבודפסט. אני אומרת ביקור שורשים, זה השורשים שלך. כשנהיה בפולין, נספר על זה בתוכנית נפרדת. אבל הביקור ההונגרי החל בנחיתה לילית בבודפסט, בהגעה עוד יותר לילית למלון ריג'נסי, וכנראה מאוד מאוד הושפענו מהקמפיין הישראלי על הסברה. הרגשנו מאוד ייצוגיים או מייצגים. בקיצור, מאוד השתדלנו ככה לא לעשות פדיחות.
בכלל, ישראלים במלונות בחול בזמן האחרון, זה דבר שאוטומטית מעורר את חשד מצלמות ההבטחה.
אנחנו מגיעים למלון, עולים לחדר, ואז מתברר שהם שכחו לשים שם גם מיטה לילד שבא איתנו. היה רשום להם בייבי, תינוק, אבל מה לעשות שהוא יותר צ'יילד, הוא בן 5.5, הוא לא ישן בלול. ואתה יודע, שוב הישראלים האלה עושים צרות, חשבתי לעצמי, בעודך מנסה לדחוף ילד בן 5.5 ללול, ואז מחליט שאולי לא כדאי, אז ירדתי לקבלה לסדר את העניין. מנהל המלון, בכבודו ועצמו, היה שם הונגרי מרשים וסמכותי, עמד שם גם בשעת לילה מאוחרת ליד הקבלה, ואני אמרתי לעצמי, טוב, רק שהם לא יחשבו שאני נוסעת על גמלים, ככה בנימוס המהירבי, הסברתי את ההבדל בין תינוק לילד, ומיד שמעתי אותו עונה, אין בעיה, הוא אמר ככה בעברית, אל תתביישו לבקש שום דבר. ואז הוא אמר, נעים מאוד, יהודה פלדי, אני נכנסתי לנהל את המלון הזה לפני שבוע. אז משימת ההסברה הראשונה עברה בהצלחה, יהודה פלדי כבר לא ישנה ישראלים, וכך גם גילינו כמה ישראלים מעורבים בעולם העסקים בבודפסט.
טוב, למחרת יצאנו מהמלון בשעת בוקר מוקדמת לסיור ברחובות בודפסט.
כן, סיכמנו שאתה לא משחזר את הטיול כרונולוגית ומושיב אותנו לראות שקופיות, כן? זה לא הסגנון שלי.
תרגי, רק את הדברים המעניינים, ואני מתחייב שזה לא יהיה בסדר הכרונולוגי. אני בחיים לא מאלה שחוזרים ומביאים את זה כרונולוגית. בודפסט היא עיר יפהפייה, יש בדיחה כזאת על כך שבכל צד בבודפסט, גם בבודה וגם בפסט או בפש, נוהגים לעמוד על שפת הדנובה ולומר, אתם יודעים מה החלק הכי יפה בצד השני? החלק שבו עומדים על שפת הנער ומסתכלים על הצד שלנו.
נכון.
כך כל צד אומר לשני, ובאמת שניהם צודקים, שני החלקים של העיר מקסימים ומלאי הוד עתיק, כל כך יפה שם שהיה לי לא נעים שאבא שלי שהיה חלק מהמסע הזה אמר לי מדי פעם, כשהתפעלתי מאיזה בניין מפואר ומרשים במיוחד, אל תשכח שבכל פינה כאן אפשר להגיד קדיש, כי סטטיסטית הגיוני שבכל קרן רחוב פה נרצחו יהודים, וזה באמת נכון, יותר מחצי מיליון יהודים תושבי הונגריה נרצחו בשואה, רוב רובה של הקהילה המפוארת שחיה שם פשוט נעלמה מעל פני האדמה, רובם במשלוחים של למעלה מ-400,000 יהודים לאושוויץ, חלק גם במחנות ריכוז, מחנות עבודה, צעדות מוות, וגם סתם פוגרומים ופרעות של פשיסטים הונגרים.
והרבה דברים קרו מאז בעולם כולו ובאירופה כולה ובהונגריה עצמה. היום המספר הרשמי של יהודים בבודפסט הוא 100,000 יהודים. מסיבוב בעיר אתה חושב שיש שם אולי 10. אין עדויות לשום חיי קהילה שוקקים, לשום פעילות תרבותית, חברתית. רוב החתונות של יהודים בעיר הן עם לא יהודים, ולכן מה שגילינו הוא שהמשימה של כל הארגונים שפועלים שם היא פחות או יותר אותה משימה. וזה מעניין, כי כאן בארץ אתה לא מפסיק לשמוע על ריבים בין הזרמים השונים ותתי הזרמים השונים. שם פגשנו שלושה סוגים של ארגונים מאוד פעילים, וכמעט התקשינו לראות את ההבדלים ביניהם. הארגון הראשון הוא ארגון תקווה, או תקווה, בניב ההונגרי מקומי, הוא נחשב לארגון ששייך לפלג היהודי, לפלג היהודי-ליטאי, שמנהל הרב יהושע אדלר. האמת שהוא הזמין אותנו לבוא ולהרצות בפני צעירים מהונגרים. באנו עבור הארגון שלו, על הדרך גם עשינו מסע שורשים, ולצידו פועל שליח חבד, הרב שמואל רסקין, עם עוד שליחי חבד, הם חסידים. כמובן ששליח סוכנות נמצא בעיר, ערן אלבר שמו, וכשהמצב של האדישות ושל ההתבוללות הוא כל כך חריף, אתה מגיע ובעצם אומר, רגע, הם כמעט עושים את אותו הדבר ביחד. אתה מגלה שהליטאים הפכו קצת לשליחי חבד, פתאום הם פותחים סניפים ברחבי העולם. שליחי חבד הם בעצם גם קצת שליחי סוכנות. ראינו אצלם בבית חבד שיעורים של דנה קמה, דנה נמה, א' ב' ג', וכולם מלמדים עברית וזהות יהודית ורוצים לקחת את החבר'ה לשבוע בארץ ישראל, כי המטרה המיידית שלהם, למרות ההבדלים העמוקים, היא קודם כל לנער 100,000 יהודים, בעיקר את הצעירים שבהם, רגע לפני ההתבוללות.
ויש תוצאות. בשבת שבה התארחנו שם בארגון הזה, פגשנו למשל צעירה יהודייה, הונגריה, בת 25, שצמה לראשונה ביום כיפור האחרון, והיא החליטה בדיוק בשבת שבה התארחנו, לקרוא לעצמה גם בשם עברי יהודי, הילה, בנוסף לשם ההונגרי שההורים שלה נתנו לה לפני 25 שנה.
זה כמובן הילה, כן.
כן, ובבית כנסת עשו ככה ממש טקס קריאת שם, כאילו היא תינוקת שנולדה השבוע, אמא מי שברך וכל מה שעושים תמיד. לצידה היה בחור שבגיל 18, ההורים שלו לקחו אותו לשיחה, הם אמרו לו, אנחנו רוצים לומר לך משהו.
אתה מאומץ.
לא, יותר מטלטל, אתה יהודי. זה סוד שהם שמרו ממנו עד גיל 18, הוא לא ידע ולא ניחש ולא חש בכך לאורך כל השנים במשפחה שלו. הוא החליט בגיל 18 לצאת ולברר מה זה אומר. לאחרונה הוא עשה ברית מילה בהרדמה, בגיל מבוגר. ופגשנו שם גם את אותו גיבור אגנוני שסיפרת עליו, אותו מרק פרנדי, שהיום גם עברת את שמו למיכה ירושלמי, הוא יושב שם בכיתון שלו במסעדה, והאח שלו, בזמן שהוא מתקן ספרי תורה, האח היחיד שלו נשוי ללא יהודייה. הוא גם גילה בגיל 20 ומשהו שהוא יהודי, אותו מרק התחיל ללמוד, הקים משפחה, ועכשיו הוא טועה אם לעלות לארץ או להישאר בבודפסט. יש שם עוד הרבה סיפורים קטנים וגדולים כאלה של דור שלם ומפוקח שחי אחרי שהבטחות הקומוניזם קרסו ושמנסה לדאוג שיהיה גם עתיד מפואר ליהדות הונגריה ולא רק עבר מפואר. וחשבתי מה היה קורה לי, אם בכלל הייתי בא לעולם עם סבא וסבתא שלי והמשפחות שלהם, לא היו עולים לפני השואה לישראל. השתדלתי להדחיק מחשבות על ברית מילה בגיל 18, אבל בכל זאת, כי סבא שלי, אהרון מאיר, היה חלוץ. הוא בעצם הוריו, הצליחו לעלות ארצה לפני מלחמת העולם השנייה. הוא למד במקווה ישראל, הקים גרעין של תנועת הקיבוץ הדתי, במסועות יצחק, בגוש עציון. אבל המשפחות שלהם השאירו מאחוריהם רבים, גם בני משפחה, גם שכנים, ובביקור הקצר בבודפשט ניסינו למצוא את בית משפחת מאיר, או אם לדייק, מאייר, הבית מלפני השואה, ואת בית הספר שבו סבא שלי למד, ואת בית הכנסת שבו עלה לתורה. ותוך כדי החיפושים אחרי המחוזות של הילדות של סבא שלי, נזכרתי במה שאמרנו כאן לא מזמן בתוכנית על סבאות. לא מזמן סיפרנו פה על הברכה שקיבל נתניהו כשהוא הפך לאחרונה לסבא. אחד האורחים בברית המילה אמר לו, עכשיו נהיית אדם. למה? כי יחסים של הורים וילדים יש גם בטבע, גם לכלב יש גור, לפרה יש עגל, אבל יחסים של סבא ונכד, כלומר של שלושה דורות שמעבירים ביניהם מורשת, זה יש רק במשפחת האדם. לכן הוא אמר לנתניהו, מעכשיו אתה יותר אדם. ונזכרתי ברעיון הזה שם, כשחזרנו לאותו בית כנסת של סבא שלי, אהרון מאיר, עם הבן שלנו, הנין שלו, ששמו הוא אהרון מאיר, באותו רחוב קזנצי בבודפסט עמד עדיין אותו בית כנסת, אחרי מלחמת העולם, אחרי עליית הקומוניזם ונפילתו, אחרי ההפגזות שהוא ספג לאורך השנים והשיפוצים שהוא עבר, חזרנו לאותו בית כנסת, לאותה בימה, אל אותו ספר תורה ישן, אולי מרק פרנדי ערך בו תיקונים והגאות כסופר סתם, אבל זו אותה תורה, ולא עם הנכד אתה שם, אלא עם הנין, כלומר דור רביעי. ומה אני אגיד לך, הרגשתי שייך במיוחד למשפחת האדם, ושם סיפרנו את הסיפור הזה לצעירים היהודים ההונגרים שהרצינו בפניהם, מי הרי כמוהם יכול להבין כזה סיפור, כל דור במשפחה שלהם עמד ועומד בפני מבחן של הישרדות, קודם כל בשנים הקודמות הישרדות פיזית, אבל גם ובעיקר הישרדות רוחנית. אז סיפרנו להם על הסבא שלי, שבטח גדל שם בבודפשט עם הסבא שלהם, ועל הנין שלו שעכשיו חזר לאותו בית כנסת, וציטטתי להם גם משפט ששמעתי פעם מהפרופסור פנחס פלי, הוא אמר כך, אנחנו אוהבים להשוויץ שסבא שלנו היה רב. אצלנו לכל אחד היה סבא רב. אבל החוכמה היא לא להגיד סבא שלי היה רב, אלא להגיד הנכד שלי יהיה יהודי,